הרמב"ן מאיר בפרשת ויקהל באופן דרך כלל הפרשה של הקמת המשכן, אז היא מוכפלת, משולשת, כתובה פעם ועוד פעם ועוד פעם. לכתחילה נכתב הציווי, בסוף נכתבה העשייה עד לפרטי פרטים. אז יש הציווי עם כל פרטי הפרטים, ואחר כך הקיום של הציווי, דהיינו העשייה עם כל פרטי הפרטים. אין בזה שום חידוש. כל מצווה בתורה, כן, צריכה להתקיים. כל מצווה ומצווה נכתבה, כן, ניתנה כדי שיקיימו אותה. ואיזה טעם יש לכתוב את המצווה ולכתוב את העובדה שאומנם קיימו את זה? כך צריך להיות, וזה דבר פשוט. לשם מה נכתבה במלוא הפירוט, כן, הציווי נכתב ומפורט עד הסוף. זה הציווי, צריך להיות כך. אחר כך, אז העשייה בפועל, הקיום של אותו ציווי, אז זה נכתב עד לפרטי פרטים. כך אמנם עשו, וכך אמנם. זה באמת היה. זה ממש להכפיל את הפרשה. הרמב"ן מוצא כשלומדים את הפרשות, אז כתוב לא פחות מחמש פעמים. הנה אני אקריא חלק מלשונו. על הפסוק ויעשו כל חכם לב בעושי המלאכה את המשכן עשר יריעות וכולו. זאת אומרת, זה הרמב"ן, ויעשו כל חכם לב, הנה החזיר בתורה מלאכת המשכן חמש פעמים, כי יזכור את כולם בצוואה, זאת אומרת, בציווי, כן, במצווה, בפרט ובכלל. תחילה אמר, ועשית כך, ועשית כך, ואחרי כן הזכיר כולם בדרך כלל. ועשו את כל אשר ציוויתיך, את אוהל מועד ואת הארון לעדות, עד ככל אשר ציוויתיך יעשו. זה כתוב בפרשת כי תשא. וידבר השם על משה לאמור, זה כתוב בפרשת השבוע, בכי תשא. ראה קראתי בשם בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה, ואמלא אותו רוח אלוקים, כן, כמו שכתוב, לחשוב מחשבות ובחרושת אבן, ואני הנה נתתי איתו את אוהליאב בן אחי שמח למטה דן, ועשו את כל אשר ציוויתיך. וכאן, שוב, פירוט על כל מה שכתוב בתרומה ובתצווה. את אוהל מועד ואת הארון לעדות ואת הכפורת אשר עליו ואת כל כלי האוהל ואת השולחן ואת כליה ואת המנורה הטהורה ואת כל כליה ואת מזבח הכתובת ואת מזבח העולה ואת כל כליה ואת הכיור ואת קנו ואת בגדי השרד ואת בגדי הקודש ואת שמן המשחה ואת כתורת הסמים ככל אשר ציוויתיך יעשו. פרשה שלמה שהיא חוזרת על עצמה, ככל אשר ציוויתיך יעשו. גם את זה מביא הרמב"ם, זה בכי תשא. וכן הלאה, בהמשך. אז הרמב"ן מעריך בזה, והוא אומר, ואחר כך בויקהל ובפקודי כתובה בפועל של העשייה, וגם שם מוזכרים הדברים בכלל, בפרט ובכלל. אז בפרט ובכלל, כאילו פעמיים, ועוד באמצע ציווי באופן כללי, שמפרט את הכל, וזה ציווי איך לעשות. זה נראה משונה, כל כך הרבה פעמים לחזור על זה. אז הרמב"ן מעריך בזה. הוא מיישב, כי בהתחלה הוא מתחיל ליישב כל דבר ודבר במקומו. סוף הרמב"ן מסיים. ועל הכלל, על הכלל, זאת אומרת, כאילו יישוב בדרך כלל לכל הדבר הזה. ועל הכלל, כל זה דרך חיבה ודרך מעלה. לומר כי חפץ השם במלאכה, הוא מזכיר אותה בתורתו פעמים רבות. להרבות שכר לעוסקים בה, כעניין מה שאמרו במדרש, יפה שיחתם של עבדי אבות לפני הקדוש ברוך הוא, יותר מתורתם של בנים. שהרי פרשתו של אליעזר, שניים ושלושה דפים היא אמורה. ותורתם של בנים, אז זה כתוב ברמזים באלמה. ופרשת אליעזר, אז הסיפור עצמו, ואחר כך החזרה, כשהוא חוזר ומספר את הסיפור. אז על זה אומרים חז"ל, יפה שיחתם של עבדי אבות יותר מתורתם של בנים. בתורתם של בנים התורה לא נוהגת כך. זאת אומרת, מה שהרמב"ן מיישב בדרך כלל את הקושייה הזאת, זה כדי להגיד לנו שהקמת המשכן, יש בזה משהו של יפה שיחתם של עבדי אבות. וזה לא מדין, כן, זה לא מדין תורתם של בנים, אלא מדין יפה שיחתם של עבדי אבות. זה מכוח יפה שיחתם של עבדי אבות, ולא בגלל תורתם של בנים. לא מתכוונים לזה. הכוונה היא לא... זה כמובן צריך ביאור, איך זה מגיע פה, לאן, איך נכנסת לכאן, איך נכנס לכאן הכלל הזה, שיפה שיחתם של עבדי אבות יותר מתורתם של בנים, מה זה עושה פה? מה לזה, מה לפרשה הזאת ולעבדי אבות פתאום? יפה שיחתם של עבדי אבות, כעניין שאמרו. בכל המקומות, כן, בפרשות האלה, שעסוקים בהקמת המשכן, דהיינו, בניין המקדש. כמו מסקנת הגמרא, משכן איקרי מקדש, ומקדש איקרי משכן. וזה אותו דין, המצווה של בניין, כן, של בניין הבית, בניין בית הבחירה. אז לדעת הרמב״ם, נלמדת, כך כתוב הרמב"ם בתחילת הלכות בית הבחירה, זה נלמד מ... ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכה. לא כדעת כמה ראשונים אחרים, מהם הסמ"ג ועוד, ש... כן, שבדרך כלל בשיטת הרמב"ם, בדרך כלל, על כאן הם חולקים עליו להדיה, והם אומרים שמצוות בניין בית המקדש נלמדת מלשכנו תדרשו בת השמה שכתוב בפרשת ראה. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, זה נאמר במסוים, בדווקא על המשכן עצמו. ושם כתוב, כן, אל המקום אשר יבחר השם, אז על זה כתוב, לשכנו תדרשו ובאת שם. אז בכל מקום שהתורה מתחילה עם המשכן, עם הציווי על המשכן, גם בפרשת כי תישא, וגם בתחילת פרשת ויקהל, אז הדבר נפתח בציווי על שבת. חז"ל דורשים, ככה זה נפתח, בציווי על שבת, מצווים על שבת, שמרו בני ישראל את השבת, ואחר כך הציווי על מלאכת המשכן. גם בויקהל משה, כמו שכתוב, זה קראנו היום. היינו המצווה, עניין, הקמת המשכן, אז נפתח בציווי על שבת. משמעות הדברים, כפי הנראה, אין לנו, זאת זאת אומרת, רק רמזים ממה שכתוב בדברי חז"ל, רמזים. השבת היא בזמן מה שהמקדש הוא במקום. כל מה שהמקדש במקום, השבת בזמן. השבת הוא בית המקדש של הזמן. המקדש הוא השבת של המקום. הדמיון שבין שני הדברים, זאת אומרת, ההשוואה שבין שניהם, כנראה בסופו של דבר, כמו שידוע, אני אגיד, אני מצטט לשון שכתוב במערל, לשון שכתוב במערל בפרק חפבב מספר התפארת, תחילת פרק חפבב מספר התפארת. כי הזמן והמקום עניין אחד הם כידוע למבינים. כך אומר המערב. אלה המילים בערך, אולי אני טועה במילה. כי הזמן והמקום עניין אחד הם כידוע למבינים. הביאור הפשוט, זאת אומרת, שוב אנחנו לפי ערכנו, הביאור, בלי להיכנס לדברים היותר פנימיים שבה, אבל הביאור הפשוט לפי ערכנו זה העובדה שהעולם עשוי בפריסה של מקום. וכשאדם נמצא במקום אחד, אז הוא נמצא בו, וכדי להגיע למקום אחר, אז הוא צריך את כל התהליך לעבור מכאן ועד שם. אז המקום מחייב זמן. עניין המקום מחייב זמן. פירוש זמן זה הכוונה, דבר שהוא בזה אחר זה. כשאני נמצא פה, אני לא יכול להיות שם. אילו הבורא העולם היה בורא את העולם באופן כזה שהאדם נמצא תמיד במקום שבו הוא צריך להיות, אז לא היה שום תהליך בין ההימצאות שלי פה לבין ההימצאות שלי שם. אין כאן שום תהליך. הדבר, כן, הדבר נמצא במקום שהוא צריך להיות. אז המקום לא היה מגביל. המקום לא היה מחייב שלהגיע מנקודה אחת במקום לנקודה שנייה במקום, אז זה לא היה חייב להיות תהליך. זה היה ממילא ככה. מי שזכה שתקפוץ לו הדרך, אז זה, כן, פירוש, קפיצת הדרך זה לא כמו ש... בדרך כלל כתוב בסיפורי ילדים. קפיצות הדרך זה לא שום ריחוף בחלב, שום, כן, שום... קפיצת הדרך פירושה, אני צריך להיות שם, אז אני נמצא שם. זה נקרא קפיצת הדרך. קפיצת הדרך זה נקרא דילוג על עניין התהליך. לדלג על התהליך, מפה עד שם. זה נקרא נס. נס. כל הניסים כולם הם פחות או יותר קפיצת דרך. יש תהליך ארוך מאוד שיכול לעשות ממים דם. תהליך ארוך, מאוד מאוד. אבל כשהמים במצרים נעשו דם, אז הדבר הזה נעשה בדילוג על תהליך. זה נעשה משום שכך זה נעשה. הדבר הזה נהיה זה, זהו. והדבר השתנה בלי לעבור תהליך, בלי לעבור סדר של... כן. תהליך פירושו זמן. תהליך, זה נקרא תהליך. תהליך זה נקרא משהו שמתערע, קורה בזה אחר זה. מהלך. כל הבריאה כולה, כן. כביכול, בורא העולם ברא את כל הבריאה כולה, ובעצם כל הבריאה כולה נבראה כמהלך. כמהלך אל איזושהי תכלית. והתכלית הזאת גם היא לא תכלית שקוטעת, עוצרת את המהלך, אלא שהיא עוברת למהלך אחר. ושם, אז גם שם, זה עובר למהלך אחר. זה הפירוש הפשוט של מה שכתוב בגמרא, צדיקים אין להם מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. שנאמר, ילכו מחיל אל חיל. מחיל אל חיל. זאת אומרת, מהישג להישג. מהישג להישג. אבל הילכו לא נקטע. הילכו לא פוסק. הילכו ממשיך והולך. ממשיך לעולם. אז כביכול, כשבורא העולם ברא את הבריאה, אז הוא ברא תהליך. תהליך. תהליך שהולך אל, הולך לקראת, הולך לתכלית. והתכלית עצמה, התכלית עצמה גם היא מהלך. גם היא ממשיכה, כן, את ההליכה מחיל אל חיל. אז בעולם הזה כשאנחנו הולכים, אנחנו יכולים ללכת מחיל אל כישלון, ומכישלון אל כישלון. לפעמים קורה שהולכים מחיל אל חיל. גם זה יכול לקרות. אבל ההילוך הרגיל הוא הילוך שהוא לא מחייב מחיל אל חיל. זה יכול בהחלט להיות, כמו שכידוע קורה לצערנו. אפשר ללכת מדחי אל דחי. אפשר ללכת מכישלון לכישלון. אפשר ללכת מחיל לכישלון, ואפשר גם מכישלון לחיל. אבל תהליך, תהליך, כל הבריאה כולה, כל עצמה של הבריאה, היא כולה תהליך. תהליך, כביכול בורא העולם, שם אותנו בתהליך. פירוש, הוא שם אותנו בתוך סדר זמן. סדר זמן, זה עצם עניינו של המושג תהליך. תהליך זה סדר זמן. הדברים קורים במהלך. זה הפירוש הפשוט של מה שכתוב בפסוק. והדבר הזה, זאת שאלת חז"ל, שאלת חז"ל בספר הזוהר. הרשב"א בתשובה, הוא נשאל על הדבר הזה, והוא עונה שהדבר הזה הוא סוד. אבל בפסוק כתוב, זה הפסוק הידוע שכתוב בלוחות, כתוב, כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ. את הים ואת כל אשר בם וינח ביום השביעי. וזאת לא עברית נכונה, זאת לא עברית תקנית, זאת אומרת, לא כך מדברים. צריך היה לומר כי בששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ. לא כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ. הוא לא עשה אותם ששת ימים, הוא עשה אותם בששת ימים. הזמן לחוד והדבר הנברא לחוד. אבל בפסוק כתוב לא כך. בפסוק כתוב שכביכול בורא העולם ברא ששת ימים. ברא ששת ימים שהולכים לקראת שבת, והשבת היא המנוחה. וינח ביום השביעי. אז הקושיה כתובה בזוהר. והרשב"א נשאל על זה. והרשב"א עונה שאילו הייתי כותב לך את כל מה שקיבלתי מרבותיי בעניין הזה, אז היה, לא הייתי מספיק. אבל תוכן העניין, שוב, אנחנו, בלי להיכנס לכל ההיקף או לכל העומק, שזה לא שייך אלינו, אבל מה שאנחנו יכולים כן להבין, קצת לפי ערכנו, כן, זה שהבריאה כולה היא בעצם זה בלבד. הבריאה היא ששת ימים, בדיוק. הבריאה היא תהליך לקראת, זה כל הבריאה כולה. וכל דבר ודבר שנמצא בבריאה הוא קיים כמשהו שהוא תהליך לקראת, משהו שהולך אל, וזה הבריאה. ואין בבריאה שום דבר אחר. אין בבריאה שום דבר אחר. זה עצמה של הבריאה. לנו נראה שהבריאה מלאה עצמים, עצמים. ומשום מה, משום מה, אז הזמן שעובר עליהם נותן בהם את אותותיו. אבל זה נראה לנו כדבר בפני עצמו. זה דבר בפני עצמו. העובדה שבני אדם חיים זאת עובדה אחת. העובדה שהם מזדקנים זאת עובדה שנייה. זה בדרך כלל זה קורה ביחד. חיים שממשיכים, אז גם מזדקנים. אבל זה לא עצם הדבר. זה בפירוש כן. זה עצם הדבר, זה מה שנברא. הבריאה היא ששת ימים. ששת ימים זה הכוונה, תהליך. בחזל... בחזל במדרש, הרמב"ן מעריך בזה בפרשת בראשית. דברים מפורשים. שיט אלפי שנין קאי אלמה, ושיט אלפי שנין, אותם שיט אלפי שנין דקאי אלמה, הם ששת הימים שבהם ברא בורא העולם את השמיים ואת הארץ. אני אמרתי שבהם, וזה לא מדויק. אמרתי שהם בריאת שמיים וארץ. שמיים וארץ. השמיים, שמי השמיים וכל אשר בהם. הארץ וכל אשר עליה. הימים וכל אשר בהם. כל זה נברא ששת ימים. זה נברא כתהליך לקראת תכלית. זה הולך לקראת תכלית. אנחנו אומרים בתפילה, אתה קידשת את יום השביעי לשמך, תכלית מעשי שמיים וארץ. השבת נקראת תכלית מעשי שמיים וארץ. אתה קידשת את יום השביעי לשמך, והיום השביעי נקרא תכלית מעשי שמיים וארץ. כלומר, כל הימים הולכים, כן, כל הימים, כל ימות החול, הם כולם הולכים לקראת התכלית. זה פירוש המושג תכלית. תכלית זה נקרא הדרך שהיא מובילה לכאן. זאת אומרת, כל הדרך כולה התכוונה כדי להגיע הנה. וכביכול בורא העולם ברא דרך ותכלית. דרך ויעד שאליו צריכים להגיע. להבין, הפסוק הראשון בתורה, בראשית, ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. פירוש המילים, הפירוש הפשוט של המילים. ארץ, זה גם זה כתוב בחזל, אבל זה בולט ומובן מאליו, זה מובן מהמילה עצמה. ארץ זה מלשון רצון. מלשון רצון, מלשון ריצה, מלשון... למה נקרא שמה ארץ, כתוב במדרש, שרצתה או שרצה לעשות רצון קונה? רצה לעשות רצון קונה. זאת אומרת, הארץ היא בעצם רצה אל. לאן? לאן? לאן היא רצה? היא רצה לשם, נכון? כל מי שרץ, רץ לשם, לאיזשהו שם. המילה שמיים, פירושה, כמו שכתוב בראשוני, המילה שמיים עניינה כלל כל השם שיש בעולם. כשמישהו מצביע שם, אז סוף השם הוא תמיד בשמיים. סוף כל שם זה בשמיים. בפירוש המילה שמיים זה מה שכולל בתוכו את כל, כן, אני מדבר בעברית לא נכונה, מה שכולל בתוכו את כל השמים. כן. כל השמים. זה נקרא שמיים. אז אם אנחנו נתרגם, כן, נתרגם את פירוש המילים של הפסוק הראשון בתורה, זה בראשית ברא אלוקים את רצון, דהיינו את המהלך אל, ואת היעד לאן שהמהלך מוביל. כלומר, במילים אחרות, בראשית ברא אלוקים את השמיים, יעד, שם, לשם צריך להגיע, ואת הארץ, שזה ההילוך אל היעד. ההילוך, המהלך, התהליך, הרצון והריצה אל היעד. אלא שהיעד, כן, היעד, אחרי שמגיעים אליו, זהו ההבדל שבין היעד ובין התהליך. היעד, אחרי שמגיעים אליו, ממשיכים ללכת, אבל שם, אז הדרך ברורה. מה שאין כן כאן, הדרך נקראת דרך, משום שהיא לא ברורה. היא לא ברורה. היא יכולה להיות מכוונת להמוני יעדים. יש המוני שמיים מזויפים בעולם. יש המוני כאילו שמיים. המוני כאילו שמיים. השמיים האמיתיים הם בטלים לגמרי ברוב השמיים המזויפים. אבל שוב, בראשית, זה ההבדל. הארץ רוצה, הארץ רצה, הארץ הולכת אל. לאן? לאן? לשם. לשם. כל שם שבעולם מצטרף ל... כל השם שבעולם מצטרפים להיות שמיים. ושוב, ההבדל שבין הארץ והשמיים זה שהארץ היא דרך לא ברורה, דרך שיכולה ללכת לפה, יכולה ללכת לכאן, לכאן, לשם, לשם, לכל מיני יעדים. שם כשמגיעים, אז ההמשך ברור. ההמשך ברור, ההמשך הוא כאילו מדי דממילה. זה ממשיך הלאה. אבל אין מנוחה. מנוחה אמיתית. כן. המנוחה שמדברים עליה, וינח ביום השביעי. וינח ביום השביעי. וינח ביום השביעי זה הכוונה שהדבר הגיע, כן, הגיע ליעד. הגיע ליעד, כלומר, מכאן ואילך, אז הדבר ימשיך לבד אל היעד. הדבר ימשיך ויגיע, יגיע מכאן ואילך. אז כבר לא צריכים השגחה. הדבר כבר הגיע לפסים שהם מובילים. כן. כאן כבר אין הרבה פסים, כאן כבר אין ברירות. כאן הדבר הולך רק לכיוון האחד, לכיוון האמיתי, לכיוון הנכון. וזהו הכיוון שאליו הכל הולך. אם רוצים דוגמה שהמקום והזמן עניין אחד בעצם כידוע למבינים, המילה מועד היא והיה אמונת סדר זרעים איתך סדר מועד. כל אחד יודע שהמועדים כולם זה אלה דברים שהם אנחנו מברכים על המועדים, מקדש ישראל והזמנים. מועד זה זמן. אלה מועדי השם. על מועדי השם אנחנו מברכים. מקדש ישראל והזמנים. מועד זה זמן. ואוהל מועד זה מקום. אוהל מועד זה מקום. כלומר, כן. שני הדברים, גם המקום וגם הזמן, שניהם יחד, מכוונים להגיע ליעד. עניינו של המקום, כן, עניינו של המקום, זה שמכל מקום האדם חייב למצוא את הדרך ליעד. הזמן מכוון מצד עצמו ליד. כבר הזכרנו פה, סדר מועד הוא הסדר היחידי שנקרא בלשון יחיד. למה? כל הסדרים האחרים, יש הרבה זרעים, ויש נשים, ויש נזיקים, ויש קודשים, ויש טהרות, אבל המועד הוא אחד. המועד הוא אחד. למה אין מועדים? אלה מועדי השם, בפסוק כתוב מועדים. אלה הם מועדיי, זה לשון רבים. יש הרבה מועדים. למה הסדר נקרא מועד? היעד הוא לא אחד. לא נכון, היעד הוא כן אחד. וכל המועדים כולם, הם כולם מובילים, הם מוליכים, אל היעד האחד. היעד האחד. אוהל מועד זה המקום, שוב, אני אחזור על לשון הרמב"ם. מצוות עשה, לבנות בית לשם. המילים הראשונות בהלכות בית הבחירה ברמב"ם. מצוות עשה, לבנות בית להשם, להיות מוכן להקריב בו הקורבנות, הבית צריך להיות מוכן להקריב בו קורבנות, ולחגוג אליו שלוש פעמים בשנה. לשם כך נבנה הבית. הבית נבנה כדי להקריב בו קורבנות, וכדי שהוא יהיה יעד. יעד זה הכוונה, כן? יעד זה הכוונה, דרך, סוף של דרך. מקום שאליו צריכים להגיע. לחגוג אליו שלוש פעמים בשנה. שלוש פעמים בשנה, המועדים נקראים רגלים. הם נקראים רגלים על שם ההילוך, על שם שלוש פעמי רגלינו. ההילוך לשם. ההילוך לשם. לשם כך נבנה הבית. הבית נבנה כדי להיות יעד שאליו הכל צריך להוביל. הכל צריך להגיע לשם. לשם. והיעד הזה עצמו, כן, המקום הזה עצמו, המקום שהוא היעד, נקרא, בלשון הכתוב, בזמן שהדבר הזה נתגלה לראשונה. אז זה נקרא, זה שער השמיים. זה שער השמיים. מכאן מגיעים לשמיים. זאת אומרת, היינו לשמיים האמיתיים. זה שער השמיים. אותם שמיים שהכתוב מדבר עליהם, אותם שמיים שכביכול תחילת הבריאה הייתה בראשית, ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. באופן, המועדים כולם, כן, המועדים כולם הם יעד, בית, כמו להבדיל, מזכירים את זה תמיד, כמו להבדיל בית מועד לכל חי. כן, להבדיל. בר מינן. שם, בבית מועד לכל חי, שם סוף הדרך של כל אחד ואחד. כיוון שהשבת, שבת שהיא, שבת היא תחילה למקראי קודש. היא הראשית של כל המועדים, כמו שכתוב בפסוק. אלה מועדי השם אשר תקראו אותם מקראי קודש, אלה הם מועדיי, וכתוב שם ששת ימים תעשה מלאכה, ביום השביעי, שבת. בגמרא כתוב ששבת לא יקרי מועד, ככה אומרת הגמרא. שבת לא נקראת בהדיה בכתוב מועד. אין חובה כרגע, אין חובה לעלות לשום, ללכת. כן, מה שיהיה במהרה בימינו לעתיד לבוא, והיה מדי חודש בחודשו ומדי שבת בשבתו, יבוא כל בשר להשתחוות לפני נאום השם. גם זה יבוא במהרה בימינו. אבל כרגע, כן, כרגע, לא נתחייבנו, לא נתחייבנו. זה דבר שהוא עצמו יעד. זה עצמו יעד, זה עצמו דבר שיבוא. אבל בינתיים השבת לא נקראת מועד. כרגע. שבת לא מחייבת היום. שום, אין בשבת חובה להגיע לאיזשהו יעד. השבת עצמה נקראת יעד. וכמו שאמרנו, כמו שהזכרנו את לשון התפילה, זו תפילה שנתקנה בפשטות על ידי אנשי כנסת הגדולה, כמו יתר התפילות. שם אנחנו אומרים, תכלית מעשי שמיים וארץ. אתה קידשת את יום השביעי לשמך, תכלית מעשי שמיים וארץ. תכלית. זאת התכלית. התכלית זה הכוונה, לשם הכוונה להגיע. לשם הולכים, לשם מתכוונים להגיע. באופן השבת מצטרפת, הציווי של השבת מצטרף לציווי על מלאכת המשכן. חוץ מהעובדה שהשביתה כולה היא שביתה ממלאכת המשכן. מצוות שבת, אנחנו צריכים לשבות, כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, וינח ביום השביעי, על כן ציווך השם אלוקיך לעשות את יום השבת. או על כן בירך השם את יום השבת, ויקדשהו, כמו שכתוב, או בלוחות של יתרו, או בלוחות של ואת חנה. זאת אומרת, השביתה היא שביתה ממלאכת הבריאה. מלאכת הבריאה. ושביתה פירושה לא להפסיק, אלא להגיע ליעד, להגיע לתכלית. זה הפירוש שביתה. השבת עניינה להגיע לתכלית. שם. שם, לשם אני צריך להגיע. שביתה עוד פעם, שביתה, פירוש המילה שביתה. זה לא להפסיק מלאכה, להפסיק, לחדול מלעשות. תראו שהמילה שביתה זה שתהי בעיניך, כמו שחזל אומרים, כן, מובע, גם ברשי זה מובע. אבל כמו שחזל אומרים, שתהי בעיניך כל מלאכתך כאילו היא עשויה. זה נקרא שבת. שבת זה נקרא, אנחנו הגענו ליעד, הגענו לתכלית המלאכה, הגענו לסוף. המלאכה כבר נעשתה. זה עניינה, כן, זה עניין השביטה, זה עניין השבת. שבת, שבת, פירושה שביטה. הרמב״ם, החידוש הנפלא שכתוב ברמב״ם, חידוש נפלא מאוד, זה לא נמצא בראשונים אחרים, שכתוב ברמב״ם, שביום הכיפורים, אז המצווה היא לשבות מאכילה או שתייה. הכוונה היא שביום הכיפורים אנחנו לא מצווים להתענות, אבל כשכתוב בפסוק תענו את נפשותיכם. זהו המעשה בפועל שאנחנו עושים. עניינו של המעשה, זאת אומרת, צורת המצווה היא שביטת עשור, כמו שהרמב״ם קרא להלכות יום הכיפורים. זה נמצא בשם. השביטה של יום הכיפורים כוללת עוד שביטה. לא עושים מלאכות כי המלאכות כבר עשויות, לא הולכים לאכול כי כבר אכלנו, גמרנו לאכול. אנחנו כבר אחרי האוכל. כמו שכל מי ששובט בשבת ו וכל המלאכות שלא נעשו מטרידות אותו, הן חסרות לו. אז הוא אולי לא מחלל שבת, אולי, אולי, כן. אבל הוא לא שובט. הוא לא שובט. תהי בעיניך כל מלאכתך כאילו היא עשויה. אם מה שמסתובב אצלו, כן, משהו, רק בזה הוא מתעסק. אני לא יכול שום דבר לעשות, אני כבול, אני מסכן, אני בבית האסורים. זאת לא שביטה. זאת לא שביטה. זה לא נקרא לשבות. אולי, עוד פעם, אמרתי, כן, אולי זה לא לחלל שבת. זה לחלל, כן. לא לשבות זה גם נקרא לחלל שבת. אבל בכל אופן, זאת לא שביטה, בוודאי. כך, מי שרק על האוכל חושב, יום הכיפורים. אז הוא, העסק שלו זה עם הרעב, ועם האוכל, ועם הצורך לאכול, ועם וזה, סביב זה הוא. אז אולי, כן, אולי, אין, זאת אומרת, הוא לא עושה איסור שיש בו כרת. כמובן, לא אוכל. אבל הוא לא שובט. הוא לא שובט מהאכילה שלי. זאת לא שביטה. אנחנו עסוקים בקצת לנסות להבין את הצירוף, את החיבור, את זה שכביכול בורא העולם קבע לנו, את מצוות עשיית המשכן, בניית בניין המשכן, בניין המקדש, את המצווה הזאת בצירוף שבת. כמו שכתוב בתחילת פרשת ויקל, ששת ימים תעשה מלאכה. כן. ומכאן ואילך מתחילים ל... מכאן עוברים למלאכת המשכן. כך פה וכך בפרשת כי תישא. אז העניין, זה כמו שאנחנו מנסים להבין, העניין הוא, יש כאן, כן, יש כאן, כמו שתי שבתות. שתי שבתות. שבת אחת, שבת אחת בבחינת ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ. את הים ואת כל אשר בה. וינח ביום השביעי. זאת שבת אחת. שבת השנייה היא התכלית של עניין המקום. המקום מתפרס. המקום נתפס כמהלך. כל מקום בעולם הוא דרך. דרך. האדם נברא כי מהלך, נברא כי מהלך, נקרא מהלך. האדם הוא מהלך. האדם נברא כדי ללכת. ללכת הכוונה, ללכת מהארץ לשמיים. מכאן לשם. מהחול לשבת. מחול לקודש. לכך נוצרנו, לכך נברנו. בספר יצירה, אז כל הספר יצירה שמיוחס על ידי רבותינו הראשונים, מיוחס גם על ידי חז"ל, מיוחס לאברהם אבינו. שכמו שהכריעו רבותינו, שאברהם אבינו כתב את היסודות, והדבר נגמר להיכתב, נגמר להיכתב כמו כל המשניות והברייתות. נגמר להיכתב על ידי רבי עקיבא. כמו שכתוב בגמרא, סתם משנה, סתם תוספתא, סתם תורת כהנים, סתם ספרה, סתם ספרי, וכל הוא אליבא דרבי עקיבא. ספר יצירה גם הוא, היסודות נכתבו על ידי אברהם אבינו, שהוא זה שהכיר את בוראו, וזה נגמר, נגמר להיכתב על ידי רבי עקיבא. ובלשון חכמים, בלשון חז"ל, בלשון הראשונים, זה נקרא משניות. בספר יצירה, בסופו, הוא מחלק את הקיום כולו, את המציאות כולה. יש לה שלושה פנים. המציאות כולה, הקיום כולו, יש לו שלושה פנים. הפן האחד נקרא עולם. עולם זה נקרא כל ההיקף של המקום. ההיקף. המציאות כולה, המציאות שבתוכה אנחנו חיים. העולם שמקיף אותנו, בחינת המקום. זה נקרא שם, בלשון חכמים, בלשון ספר יצירה, זה נקרא עולם, שנה, שנה זה כל סדר הזמן. זה נקרא על שם שנה משום שזה מהלך שלם. שאחר כך, אז הוא חוזר ונשנה. אבל זה מהלך שלם שהתחיל ונגמר, היקף שלם. עולם, כלל העולם כולו, בחינת מקום. שנה, כלל הזמן כולו, בחינת זמן. כלל המהלך כולו, בחינת זמן. נפש, זה הדבר השלישי. הדבר השלישי הוא הנפש. הנפש, דהיינו, האדם, שהוא זה שמחזיק בתודעה שלו את כל המציאות כולה. כל המציאות כולה מצטיירת בו, אצלו. הוא זה שקולט, הוא זה שתופס, הוא זה שכל המציאות אליו היא מדברת, אותו היא מחייבת. הוא זה ש... הוא זה שמהלך והוא זה שמגיע. הוא זה שצריך להלך וצריך להגיע. אלה שלושת הפנים של כל הקיום כולו. המציאות כולה, וזה, כאן. כל ההיסטוריה כולה. היינו, אני מדבר היסטוריה, העבר, 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 העבר והעתיד. כל סדר הזמן כולו. זה פן אחד של הקיום, פן אחד של הבריאה, פן אחד של כל, 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 הכל. הפן השני זה ההיקף העצום של המקום. דהיינו, הארץ, השמיים, הימים, שמיים, שמי השמיים, כל צבאה, הארץ וכל אשר עליה, הימים וכל אשר בהם. כל ההיקף העצום של המקום, כל התהליך הנפלא, הגדול של הזמן, והתהליך הגדול של הזמן הוא זמן, זמן זה לא זמן אחד. יש המוני המוני זמנים בעולם. יש המון בריאות לאין תכלית בעולם. המון בריאות, ולכל אחת יש סדר הזמן שלה. כל אחת הולכת בעצמה והיא הולכת, כל בריאה ובריאה. הולכת והיא הולכת ליעד שלה. וכל ההמון בריאות לאין תכלית, כולם הולכים למקום אחד. כולם הולכים לאותו יעד, שכביכול בורא העולם יעד לכל מציאות ומציאות. לאן היא צריכה להגיע? עולם, שנה, נפש. זה דבר מובן. זה דבר צריך להיות ברור לכל בר דעת. כשם שהעולם כולו והשנה כולה, אני מתכוון, העולם בחינת מקום והעולם בחינת זמן, הם כולם תהליכים, זה גם עניינה של הנפש. זה עצמו, זה עניינה של הנפש. הנפש נקראת נפש על שם רצון. כמו שידוע בכתוב, הרבה, אם יש את נפשכם, נפש פירושו, רצון. רצון. רק יש, העובדה שחזל בחרו את המילה נפש, בשביל לציין את הפן הזה של הפנים של המציאות, שזה הפן העיקרי כמובן. בשביל הפן הזה נברא כל העולם כולו. המילה נפש כוללת בתוך הסתירה. מילה נפש. זאת מילה שהיא הרכב של רצון ומנוחה. כביכול, כשכתוב בתורה, בפרשתנו, פרשת כי תישא, כתוב שבת וינפש. שבת וינפש. ככה זה גם בלשון, בשפה המדוברת, והמקור הוא מכאן ומעוד כמה מקומות. פירוש, וינפש זה הכוונה, שבת וינפש. זה נקרא לא לרוץ, לא ללכת. ולמה דווקא? למה דווקא זה, זאת מילה שהיא לשון רצון? אם יש את נפשכם. רק ברור, כן. ברור, זה ברור מאוד, כן. כשאמרנו רצון, אז דיברנו על החלק השואף, על החלק ההולך של הרצון. החלק השואף אל, ההולך אל, הרוצה להגיע, כן, לאיזשהו יעד. הרצון בחינת ה... הריצה, ההילוך אל. הנפש היא לא מתכוונת לחלק ההילוך, היא מתכוונת למנוחה שבאה אחרי ההילוך. זה עניינה של הנפש. ננסה קצת, ננסה להבין, עד כמה, כמה שנוכל. נפש, נפש, מה שנקרא נפש. בפסוק כתוב כי אדם הוא הנפש. זאת אומרת, המילה נפש היא המילה שהיא מזדהה עם החיים. והיא האדם לנפש חיה. נפש חיה. על רחל אמנו כתוב, והיא בצאת נפשה כי מתה. נפש, כן, נפש זה כוח החיים שמחבר את האדם החי עם ה... עם תפיסת החיים. זאת אומרת, ידוע, תמיד מזכירים, בתוספות, בשם רבינו תם, כתוב שהאדם שמוציא, סוחט טיפת דם מגוף איזשהו, אז כתוב בתוספות בשם רבינו תם שהוא חייב משום נטילת נשמה, משום שכי הדם הוא הנפש, וכל טיפת דם זה כאילו היינו אומרים טיפת חיים, טיפת נשמה, משהו של משהו מהחיים. הדם הוא הנפש. ופירוש הגרא למשלי על הפסוק גם בלא דעת נפש לא טוב. אז אומר הגרא באת בש, זאת אומרת כשאנחנו לוקחים כל אות אז הסדר הזה של אטבש או אלבם, אלה אותיות שאנחנו במקום האותיות אנחנו לוקחים את תמורתן. כן, יש חלוקה כזאת של האלף בית. אז החלוקה של אטבש היא אחת החלוקות הראשונות שאנחנו מחלקים את האלף בית לשניים, מה שהולך מאלף ומעלה ומה שהולך מתף אחורה למטה. אז נפש אלה הם אותיות תמיד ב-11 הגבוהות יותר. טוב מקביל לנפש, טוב מקביל לנפש בדיוק. ת' כנגד נון שיורדת מלמעלה. האותיות שיורדות מלמעלה הן 11 אותיות, והן מגיעות עד, כן, עד יוד מם חף למד. למד זאת האות ה-11 מלמעלה, חף היא האות ה-11 מלמטה. תת כנגד נון, יוד כנגד מם, חף כנגד למד. כאן זה נגמר. תת נון כלפי למעלה, וו כנגד פי, כך זה בדיוק, שין כנגד בית. אז אומר הגרא, גם בלא דעת נפש לא טוב. זאת אומרת, אין לה נפש. הנפש היא בעצם טוב. תמורת הנפש זה טוב. באותיות הראשונות, זאת אומרת, ב-11 הראשונות, שהן עולות מאלף עד חף. אז ב-11 הראשונות, אז המילה טוב היא מה שמקבילה למילה נפש, ב-11 שיורדות מתף למטה. כלומר, תמורת נפש טוב, תמורת טוב נפש. אלה האותיות שהן מקבילות והן יוצרות את המילה. המילה טוב יוצרת את המילה נפש ותמורתה. תמורת נפש טוב, תמורת טוב נפש. כפי הנראה, כפי הנראה, ההבדל שבין רצון ונפש, ששניהם מושגי רצון. אז כאן הדבר הוא טוב כי אני רוצה בו, וכאן אני רוצה בו כי הוא טוב. הרצון עושה את הטוב. בבחינת נפש, הטוב עושה את הרצון. הנפש באה תמורת טוב. אני רוצה כי זה טוב. בדרך כלל, כן, בדרך כלל במערכות בעולם, זה טוב כי אני רוצה. המערכת כולה, ניקח לדוגמה, כן, מאויביי תחכמני. מאויביי תחכמני. ניקח את היצר הרע כדוגמה. הוא מציע לנו המוני דברים טובים, המון דברים טובים. אבל מי שמתבוננים, אז הדברים האלה הם טובים כי רוצים אותם. ברגע שאני מפסיק לרצות אותם, אז אין בהם שום דבר טוב. אין בהם שום דבר טוב. זה במקרה הטוב. במקרה פחות טוב, אז הם גועל נפש. אז הוא מציע לנו רצון, כן, רצון. אז הוא, כן, נוטע בנו, שם, כן, שוטל בנו את רצונו. והרצון הזה יוצר מערכת ענקית של דברים טובים, דברים טובים, דברים חסרי ערך, דברים שאין בהם שום דבר טוב. אלה דברים שהם כולם פרי דמיון. זה נהיה טוב כי רוצים אותה. למה רוצים אותה? רוצים אותה. למה רוצים אותה? אין סיבה. לא מחפשים סיבה. לרצון לא מחפשים סיבה. אני רוצה כי אני רוצה. אני רוצה. מכיוון שאני רוצה, אז הדבר הזה נהיה טוב. כי זה ימלא את רצוני. נפש היא תמורת טוב. הנפש, מדובר פה על הנפש, אותה נפש שכביכול עליה כתוב, היא האדם לנפש חיה. הנפש היא מבקשת טוב. היא מבקשת טוב. מבקשת טוב זה נקרא, היא מבקשת דבר שיש בו מנוחה, יש בו תכלית. יש בו יעד, יש בו מה שצריכים היינו להגיע אליו. זה הנפש. באופן מועד העולם, מועד השנה, מועד הנפש. מועד הנפש הוא הטוב. מועד המקום, היינו מועד העולם, זה אוהל מועד. מועד הזמן. יש כמה מועדים, אבל כולם שבתות השם הם. גם זה לשון הרמב"ם. כולם הם תולדה של השבת. השבת היא תחילה למקראי קודש. היא תחילה כל המועדים כולם. כל המועדים כולם שורשם בשבת. אלה הם היעדים. ונברנו, אנחנו נברנו תהליך שהולך לקראת יעד. שמירת שבת היא לעולם. הגמרא לומדת. כתוב, את שבתותיי תשמורו, מקדשי תיראו. אז כתוב בגמרא, מה שמירת שבת לעולם, אף מורה מקדש לעולם. היינו, מורה מקדש אנחנו מחויבים בו אפילו בחורבנו. מורה מקדש לעולם. אבל השבת נמצאת איתן. השבת כמו שהיא, השבת בכל... בכל, כן, בכל עוצמתה, בכל טהרתה, בכל השבת כמו שהיא נמצאת איתנו כל שבוע. בית המקדש לא נמצא איתנו. בית המקדש לא נמצא איתנו, אין לנו אותו. כרגע. כך זה המצב, בית המקדש. יש זמנים שיש לנו אותו, ויש זמנים שהוא בחורבנו. הוא לא נמצא איתם. זה מצבנו היום. העובדה שבהקמת המשכן, אני מוכרח לקצר, אני... סליחה. אבל נסיים לפחות חלק. העובדה שבהקמת המשכן, אז נצטווינו כדרך שנצטווינו על כל התורה כולה. הדבר הוא, כמו שנצטווינו בכל המצוות כולם, נצטווינו ואנחנו מקיימים. והקמת המשכן התורה כפלה גם את הציווי וגם את הקיום. זאת אומרת, ישנם דברי תורה שהם המצווה, וישנם דברי תורה שהם הפעולה שעשינו. והפעולה שעשינו כקיום מצווה, את זה עשו מי שעשה. הם קיימו את המצווה. בשבילנו המעשה הזה גם הוא תורה. זאת אומרת, הציווי הוא תורה, והקיום של הציווי, הקיום של הציווי הוא תורה בפני עצמה, גם הוא תורה. זה תורה וזה תורה. גם זאת תורה וגם זאת תורה. כלומר, זה דבר משונה. הקיום בפועל, העשייה בפועל, גם היא תורה. פירוש, וכאן צריך להבין, התורה לא מתכוונת ללמד אותנו שכלל ישראל קיימו את מה שבורא העולם ציווה. לא זה מה שהתורה מתכוונת להגיד לנו. ודאי, ברור. הקדוש ברוך הוא ציווה ואנחנו מקיימים, כן? זה הרי עניינה של כל התורה כולה. הדבר המיוחד זה שהעשייה ניתנה לנו כתורה. גם העשייה ניתנה לנו כתורה. מה שזה מלמד אותנו, זה כמו שכל תורה צריכה להתקיים. כל תורה צריכה להתקיים. כלל ישראל נצטווה, כן, כלל ישראל נצטווה ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכה, וכלל ישראל נצטווה בקיום. אבל הקיום הוא לא קיום של המצווה שנצטווינו, אלא הקיום עצמו הוא תורה מחייבת. מה שאנחנו לומדים מזה, העניין שלמדנו מזה, זה שכלל ישראל בכל מצב שהוא, בכל מצב, בכל אופן, איך שאנחנו לא נהיה. כן, בין שבית המקדש קיים ובין שאין בית המקדש קיים. אנחנו בני הכי לבנות את המשכן. בניין המשכן ניתן לנו כתורה. עשיית המשכן ניתנה לנו כתורה. להבין, כן. זאת תורה, העובדה הזאת שאנחנו קיימנו, והתורה לא מתכוונת להגיד שקיימנו מצווה. התורה מתכוונת להגיד, אנחנו בונים משכן. ניתן, התורה ניתנה לנו תורה של בניית משכן. לא של ציווי משכן. ציווי משכן הוא תלוי בכל מיני תנאים. בניית משכן זה חובה על כל אחד ואחד. זהו הקיום של ועשו לי מקדש, זאת פרשה אחת. ושכנתי בתוכם, זאת פרשה שנייה. פרשה אחת אומרת את הציווי. הציווי. הציווי הוא ועשו לי מקדש. הציווי הזה נגמר כשנגמר הציווי. הסיפור שמספרים אחר כך, שכלל ישראל עשו את המשכן בפועל, זהו הקיום של ושכנתי בתוכם. הוושכנתי בתוכם זהו היעד של ועשו לי מקדש. היעד. וכמו שניתן לנו, בכל הדברים כולם, כמו שניתן לנו, ניתנה לנו האפשרות, ניתנה לנו האפשרות להגיע ליעד בשבת, ולהגיע ליעד בזמן שבית המקדש קיים. אז ניתנה לנו האפשרות להגיע ליעד גם בזמן שאין בית המקדש קיים. זה כתוב בפרשה הכפולה, בפרשה הנוספת, פרשה הנוספת, שהיא מספרת את עובדת בניית המשכן על ידי כלל ישראל. זאת אומרת, כאן יש תורה, כן, התורה שאומרת לבנות משכן, לבנות משכן מחוץ לקיום המצווה. כמו שאמרנו, קיום המצווה יש בו תנאים, יש בו, כן, יש בו אופנים איך המצווה מתקיימת. ויש בו הרבה תנאים. חוץ מזה, כן, יש עצם הבניין, עצם עשיית המשכן. עשיית המשכן, עשיית כל כלי, עשיית כל בגד, עשיית כל חלק מחלקי המשכן. כל הדברים האלה כולם, הם תורה בשבילנו. תורה בשבילנו. זאת תורת ושכנתי בתוכה. זאת לא תורת ועשו לי מקדש. זאת תורת ושכנתי בתוכה. שהרמב"ן מדמה, מה שהרמב"ן מדמה את ההכפלה הזאת, שהתורה מכפילה את כל עניין המשכן, היינו את הציווי ואת כל, את כל הציוויים ואת כל העשיות ואת הפרטים ואת הכללים והכל, אז הרמב"ן מדמה את זה ליפה שיחתם של עבדי אבות. יפה שיחתם של עבדי אבות יותר מתורתם של בנים. תורתם של בנים, ותורתם של בנים אין דברים כפולים. דברים כפולים, אז זה דבר שניתן להידרש. אין דברים כפולים בתורה. ושיחתם של עבדי אבות ניתנה כתורה, וזה הכפלה מפורשת. התורה שונה, התורה כותבת את זה פעמיים. כן. התורה כותבת פעמיים את הגוף הדעובדה ואת הסיפור של הגוף הדעובדה. מה היופי, מה יש מיוחד בשיחתם של עבדי אבות יותר מתורתם של בנים? מה יש בזה? מה העניין? כן. מה נלמד מיפה שיחתם של עבדי אבות יותר מתורתם של בנים? בגמרא כתוב, שיחת חולין, אומרת הגמרא, של תלמידי חכמים צריכה לימוד. והגמרא לומדת את זה מפסוק. מאשר פריו ייתן בעיתו, ועליהו לא ייבול. גם עליהו לא ייבול. גם עלה. העלה הזה הוא לא הפרי של העץ. הוא לא הפרי של העץ. אבל הוא העץ עצמו, ויש בו, בעלה בלבד, כן. בעלה בלבד, יש בו. מי שידע, כן. מי שמכיר, אז הוא יכול מעלה אחד, להצמיח עץ שלם, שהוא עלה של עץ, נושא בתוכו, כן, נושא בתוכו בכוח, טיפה, את הטיפה הזרעית, את השתיל של כל העץ כולו, את הבכוח של כל העץ כולו. שיחת חולין של תלמידי חכמים צריכה לימוד, זאת אומרת, כלומר, אנחנו, אם אנחנו שומעים שיחת חולין של תלמידי חכמים, אנחנו צריכים ללמוד את זה. ללמוד את זה. בשבילנו זאת תורה. בשבילם זאת שיחת חולין. שיחת חולין זה הכוונה. הם משוחחים. ושיחה הזאת, זאת שיחה, שיחה בלבד. הגמרא קוראת לזה שיחת חולין. אבל היא צריכה לימוד. צריכה לימוד זה הכוונה. היא נושאת בתוכה את העץ עם כל הפירות. עליהו לא ייבול. עליהו לא ייבול. העץ כולו, עם כל מה שיש בו, כל הבכוח. וכמובן, אם אנחנו, אם כך אנחנו מסתכלים, אז בכל עלה ועלה אנחנו יכולים לראות יער שלם. כל עלה יגדל עץ עם המוני עלים והמוני פירות והמוני גרעינים. ומכל עלה ועלה אז יצא עוד עץ וכן הלאה וכן הלאה. אז כך אפשר למלא את העולם בעצים מכוחו של עלה אחד. זה נקרא שיחת חולין של תלמידי חכמים. זה דבר שיוצא מתוך, זה תמצית שיוצאת מתוך כל הכוחות שתמונים בעץ. זה עלה, עלה בלבד. זה עלה ולא פרי. עלה ולא פרי, הוא רק שומר לפרי. הוא רק שומר לפרי, עוזר לו בגידול, מגדל אותו, אבל הוא בסך הכל עלה. בסך הכל עלה. יפה שיחתם של עבדי אבות, יותר מתורתם של בנים. יותר מתורתם של בנים. אותם עבדי אבות גידלו את כל התורה כולה, של כל הבנים כולה. אלו הם העלים, העלים בעץ של האבות. זה נקרא שיחתם של עבדי אבות. שיחתם של עבדי אבות כוללת בתוכה, כן? כוללת בתוכה, בכוח, בכוח, תורתם של בנים. אז כל תורה של כל בן חשובה מאוד, כמובן. אבל אבות הם כוללים בתוכם את כל התורה של כל הבנים. הם אבות. הם אבות. ואותם עבדי אבות, אותם עבדי אבות הם... אותם עבדי אבות הם אלו שמוצאים לפועל את שיחתם של אבות. אליעזר היה גם דולה ומשקה מתורת רבו לאחרים. אבל כאן מדובר על שיחתם של עבדי אבות. הוא מדבר דברים באלמה, הוא מדבר, הוא מציע שידור. ספר סיפור. אבל איך הוא אומר, מה הוא אומר, תוכן, צורה, העמדת דברים, זה נקרא שיחתם של עבדי אבות. שיחתם של עבדי אבות זה נקרא, איך מתגלה כוח העץ שכולל בתוכו את כל התולדות כולם. כל התולדות כולם נכללים באבות. זה שיחתם של עבדי אבות. יפה שיחתם של עבדי אבות יותר מתורתם של בנים. תורתם של בנים היא תורה שהיא פרט, ועוד פרט, ועוד פרט. זאת תורתו של זה, ותורתו של זה, ותורתו של זה. שיחתם של עבדי אבות היא עוצרת בתוכה, כוללת בתוכה, את הבכוח של כל העץ כולו. יותר מתורתם של בנים. החיבה היתרה שכביכול בורא העולם מגלה בזה שהתורה מכפילה, מכפילה ומשלשת, וכמו שהרמב"ן אומר, אז היא גם מרבעת ומחמשת. חמש פעמים. יש כאן חמש כפלויות. זה שהתורה מרבה כל כך, עוד ועוד ועוד להגיד את הדבר הזה. זה בחינת שיחתם של עבדי אבות. זה החיבה היתרה שכביכול בורא העולם מחבב אותנו. שיחתם של עבדי אבות. זאת בחינת שיחתה. התורה הזאת של סיפור המעשה שאנחנו עשינו את הציווי, זה שיחתם של עבדי אבות. זאת אומרת, כאן מונח הגילוי, הגילוי ש... כאן מונח הגילוי שבידינו שלנו, במעשה שלנו, הסיפור הזה מגלה לנו כשיחתם של עבדי אבות. לא את קיום המצווה, לא את עשיית התורה של הדברים, אלא שזה עצמו, אותה שיחה עצמה הופכת להיות תורה. אותה שיחה עצמה היא עצמה תורה, שמגלה לנו את ה, כן, את ה, את מה שעצור, כן, בדברים האלה. המעשה שכלל ישראל עשו את המשכן, המעשה הזה עוצר בתוכו את הבכוח של כל כלל ישראל כולו, תמיד לעשות משכן בכל עת, בין אם בית המקדש קיים או בין אם אין בית המקדש קיים. אנחנו בידינו לעשות, אנחנו יכולים לעשות את הושכנתי בתוכה. זה מה שמגלים לנו פה. זה הדבר אותו רצינו לבאר. הפרשות האלה שמדברות ב... דבר מעניין, שאנחנו מקבלים שבת, ככה זה מנהג ישראל, מנהג כל ישראל כולם, בכל העדות שמכירים, כן, בכל מקום. אז נתקבל הפיוט של אחד עודי לקראת קלה. נתקבל בכל העדות כולם, כולם אומרים את זה, כן, כולם אומרים את זה, פחות או יותר שרים את זה. איכשהו. אבל כולם אומרים את זה. הפיוט שהתקבל על כל כלל ישראל כולו, זה פיוט שבו מקבלים שבת. והפיוט הזה מדבר על שבת רק בשלושה בתים. שמור וזכור לקראת שבת, ובואי בשלום עטרת בעלה. כל היתר מדבר על ירושלים ועל המקדש. זה נראה נושא שונה, נושא אחר לגמרי. כל היתר. זה מתחיל ממקדש מלך עיר מלוכה, קום יצאי מתוך ההפיכה, עד ימין ושמאל תפרוצי ואת השם תעריצי על יד איש בן פרצי. כל הדברים האלה, זה, אין לזה קשר מיוחד לשבת. זה לא שייך לשבת, זה שייך למקדש. מקדש מלך, התנערי מאפר, התעוררי, קומי, אורי אורי שיר דברי, כבוד השם עלייך נגלה. זה הכל מענייני המקדש. ענייני המקדש, ענייני הגאולה, ענייני כביכול, החיבור יחד שלנו עם בורא העולם. בלי שום קשר לשבת. בהדיה, זה לא מדבר על שבת. למה נבחר המזמור הזה, הפיוט הזה, להיות זה שאיתו אנחנו מקבלים שבת? לא למה נבחר, אלא למה אותו מחבר קדוש עליון, אותו איש קדוש, חיבר את הפיוט הזה לקראת שבת. אתה מדבר על לקראת שבת, לכו ונלכה. מה לזה ולמקדש מלך עיר מלוכה? חסר, אין מה לדבר על שבת. אין מה לדבר על שבת. ההליכה לקראת שבת, וכאן צריך להבין, לדעת ולזכור. ההליכה לקראת שבת היא הציפייה לישוע. מי שמקבל שבת ולא מצפה לישוע, אז או שהוא לא יודע מה זה לקבל, או שהוא לא יודע מה זה שבת, או שאת שניהם הוא לא יודע. לקבל שבת, זה נקרא לקראת שבת לכו ונלכה. לקראת שבת לכו ונלכה זה נקרא, שאנחנו הולכים לקראת מקדש מלך עיר מלוכה, קומי צאי מתוך ההפיכה. רב לך שבת בעמק הבכה. הציפייה הזאת היא קבלת שבת עצמה. ברמב"ם כתוב, איך מקבלים שבת? אז כתוב, אדם, אם הוא רוצה לקבל שבת כראוי, אז הוא צריך לשבת, לשבת, כתוב ברמב"ם, ולצפות לביאת שבת, כאילו הוא יוצא לקראת המלך. היוצא לקראת המלך, זה מה שהרמב"ם מביא בהמשך, גדולי החכמים היו מקפצים תלמידיהם ואומרים, בואו ונצא לקראת שבת המלך. אבל הציפייה לביאת שבת, זו ציפייה לישועה. זו ציפייה לביאת היעד שאליו אנחנו הולכים. היעד שאליו אנחנו הולכים, זאת השבת עם מקדש מלך עיר מלוכה, שאנחנו מחכים בכל יום שיתקיים בה קום יציאים מתוך ההפיכה, במהרה בימינו אמן.